אלן, זו גיל מרקוביץ'. יש לי הודעה קצרה וחגיגית. למעבדה נולדה אחות קטנה. המעבדה לילדות וילדים. אלה 10 פרקי ביס שבהם ילדים וילדות שואלות שאלות על העולם שלנו. בעלי החיים שבו, מזגי האוויר, הצמחים, בתי הגידול, סוגי האדמה. כל פרק מתחיל בשאלה, ממשיך בתשובה שמעוררת עוד שאלה, שממנה פשוט נמשיך להתגלגל. אתן מוזמנות ומוזמנים להאזין למעבדה החדשה עם הילדים שבחייכם, ובסוף הפרק לפתח דיון, כדי להמשיך לתהות, להסתקרן ולדמיין ביחד, וכמובן, כדי להמשיך לשאול שאלות. חפשו המעבדה לילדות וילדים באתר כאן וביישומוני השמע, ההסקטים, ושתהיה האזנה מעשירה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
נמשיך ללמוד על האופן שבו רעיון הפן-אפריקניות בא לביטוי במוזיקה. נעמיק את ההבנה בנוגע להשפעה של הקולוניאליזם על אפריקה ונכיר את גינאה, שתהווה עבורנו מקרה בוחן לבחינת הקשרים בין מאבק חברתי למוזיקה. נעשה זאת הודות ליאיר השחר, דוקטורנט בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום יאיר.
אלן.
אנחנו ממשיכים את המסע המרתק הזה. אנחנו נתמקד אמנם בגינאה, אבל רגע לפני אנחנו נצטרך להבין את הרעיון שאתה התחלת להסביר לי בפרק הקודם, וזה שיש לנו איזו נטייה להסתכל על אפריקה כמעין גוש כזה של שמייצג משהו כללי, אפריקה בתור מושג שמייצג משהו מאוד מאוד אחיד, אבל אפריקה היא מקום סופר הטרוגני. אנחנו נצטרך להסביר את זה.
נכון. יש איזשהו מתח מסוים ביחס למה שאמרת, כי מצד אחד באמת אפריקה היא יבשת ענקית. אגב, הייצוג שאנחנו מסתכלים כאנקדוטה, הייצוג שמסתכלים על המפה, המפה הרי לא מייצגת שטחים כהווייתם.
נכון.
היא מוטט. אז אפריקה בעצם הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו רואים.
נראה לי שלא כל המאזינות והמאזינים שלנו יודעים על מה אנחנו מדברים. למשל, דנמרק, האיש ששייך לדנמרק, שהוא גרינלנד, הוא נראה כאילו הוא דומה בגודלו לאפריקה. זה לא המצב, זה מעוות. אירופה נראית גדולה יותר ממה שהיא תופסת יותר מקום במפה שאנחנו מורגלות ומורגלים לראות.
בגלל שהמפות התפתחו צורך של ימאים לנווט, אז כל מיני שינויים ועיוותים כאלה.
ימאים אירופאים.
ימאים אירופאים, בדיוק. אז באמת יבשת מאוד גדולה, ומבחינה תרבותית אנחנו מדברים על קבוצות שונות ושיטות ממשל שונות, אימפריות, חברות שוויוניות יותר, שפות שונות, יש לנו מאות שפות, וכמובן גם מסורות קולוניאליות, דתות, נוצרות, איסלאם.
זהו, אז הנוצרות ממש נכנסה שם.
נכון, האיסלאם נכנס עוד קודם אפילו, כבר במאה ה-11 התחיל להיות איסלאם במערב אפריקה, והיום זה דת שהיא לגמרי נתפסת כדת אפריקאית. יש להם גם ענפים, בעיקר בסנגל יש ענפים שלמים באיסלאם שהם ענפים מקומיים.
אז מהן התפתחויות מקומיות
כן,
לדת?
כן, לגמרי.
לדת האסלאם.
כן. אז יש באמת מגוון מאוד רחב. אז זה מצד אחד. וכמובן, בהקשר שלנו, במוזיקה, יש הרבה מאוד מגוון של כלים ושל מקצבים שונים ותפקודים חברתיים ותרבותיים של המוזיקה. זה באמת אינסופי. מצד שני, וזה דבר חשוב להבין בהקשר הפן-אפריקאי, אל מול המגוון הזה, הרעיון הפן-אפריקאי בעצם מייצג משהו שרוצה לאחד. אז האחדות הזאת היא כמובן לא מחייבת מחיקה של ההבדלים האלה. אבל היא כן מחייבת איזושהי תפיסה שרואה באפריקה כמשהו שמדברים עליו כדבר יחיד. זאת אומרת, יש כאן
בהאחדה.
בהאחדה, נכון. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני אידיאולוגיות שהתפתחו. אז אחת האידיאולוגיות שהיא איזה מין סוג, אחד הווריאנטים של הפן-אפריקניזם, זה הנגריטוד, למשל.
מה זה אומר?
הנגריטוד זו תנועה שהתפתחה בעיקר בצרפת, על ידי הוגים פרנקופונים, דוברי צרפתית. המוכרים זה לאופולד סדאר סנגור, שאחר כך נהיה נשיא סנגל, נשיא הראשון של סנגל, ומס סזר, שהם היו סטודנטים בצרפת, והם פיתחו תנועה תרבותית שהתבססה הרבה מאוד על שירה, פחות על מוזיקה דווקא, הייתה מאוד תנועה, בכינות התנועה אליטיסטית.
Mm-hmm. שירה פואטרי, כן?
כן, כן, פואטרי, הם היו, סנגור הוא אחד המשוררים, נלמד אפילו בבתי ספר צרפתיים היום, הוא קראו לו הנשיא המשורר בסנגל. חלק ממה שהם ניסו לעשות זה לדמיין מה זה התרבות האפריקאית. אז אנחנו יכולים להבחין באיזשהו אופן בין התייחסות לתרבות או לזהות שחורה כמשהו שהוא אסטרטגי. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, יש לנו סולידריות, לא כי יש איזשהו מכנה משותף אמיתי, מהותי, mm-hmm. תרבותי, אלא פשוט כי ככה מתייחסים, אנחנו המנוצלים, או זה טוב לנו פוליטית להתאגד, כי אז יש לנו כוח. כן. זו נגיד, אני אקרא לזה איזושהי זהות אסטרטגית.
או אם גם ככה תופסים אותנו בהחדה, אז בואו ניקח את ההחדה הזאת ונממש אותה בכיוונים שטובים לנו, שמועילים לנו.
נכון, אז זו הצורה הזאת, אבל הנגריטוד פעל, התנועה פעלה בצורה טיפה אחרת, והרעיונות שלהם היו באמת לנסות לתאר איזושהי מהות אסתטית, בגלל שהם היו משוררים וכותבים בעיקרה מהות אסתטית שמאפיינת את התרבות האפריקאית. וכאן כמובן יש מידה מסוימת של השטחה, כן. כי ברגע שאתה מנסה לדבר על איזה מהות כזאת,
על מכנה משותף נמוך ביותר.
בדיוק. אבל התנועה הזאת היה לה תפקיד מאוד חשוב, כי היא בעצם, צריך להבין את זה בקונטקסט, בתקופה שבה הטענה או הגישה הרווחתתה של האפריקאים אין תרבות, אין היסטוריה, אלה הגישות הרווחות שהיו בשיח האירופאי, שאלה אגב הצדקות ללמה צריך קולוניאליזם.
זאת אומרת, כן, למה זה בסדר בדיוק. לשעבד או בעצם לתרבט
בדיוק.
את האזור.
נכון, זו הרציונליזציה של המפעל הקולוניאלי. אז בעצם התגובת נגד הייתה, אוקיי, נכון, אנחנו שונים, זו התגובת נגד של הנגריטוד, אנחנו שונים, יש משהו שונה באפריקאיות, mm-hmm. אבל השוני הזה זה לא פחות, אלא זה משהו אחר שהוא נחוץ למין אוניברסליזם, הייתה להם שאיפה לפתח איזה תרבות עולמית, שלכל גזע, זה הגישה גזעית בסופו של דבר, לכל גזע יש את המקום ואת התרומה לתרבות האוניברסלית הזאת.
כן.
אז בעצם זה שימוש עדיין בקטגוריות של ההבחנה הזאת בין הלבן שהוא רציונלי, לשחור שהוא יותר רגשי, אבל
מחובר לשורשים הטבעיים.
נכון, נכון. אז הם ימצאו את זה מצד אחד, מצד שני הם שינו את המקום. אמרו, כן, יש את הממד הזה, אבל יש בו כוח גם. אז אלה מתחים שנמצאים בתוך הפן אפריקניזם, כן. הרעיון הזה של באמת האם יש משהו משותף, אמיתי, או שאומרים על משהו שהוא משותף מכורח הנסיבות הפוליטיות, והוא מועיל והוא אסטרטגית נכון.
וכשמדברים על הניסיון הזה לאחד, האם גם בנוגע לאת מי לאחד היו חילוקי דעות? כלומר, האם מספיק לי לאחד את יושבי ויושבות היבשת אפריקה, או שאני רוצה לאחד גם את מי שנלקחו ממנה בכפייה, כמובן, בעבר היותר רחוק?
אז היו בהחלט מתחים סביב זה. הרעיון הפן אפריקאי, כמו שאמרנו במי שהקשיב לתוכנית הקודמת, אז הוא היה בבסיסו, הוא פותח על ידי הוגים דיאספורים, הכוונה מהפזורה האפריקאית,
כן.
בקריבים ובארצות הברית, ולכן בגלל שזה היה, אלה פשוט היו האישים שפיתחו אותו, אז המוקד שלו היה על זהות שחורה. וכמובן שהם הכלילו את עצמם בתוך המקום. זאת אומרת, הדומיננטיות הייתה באמת של הפזורה האפריקאית, ואז היסטורית נכנסו גם הוגים מהיבשת, שלמדו במוסדות האוניברסיטאים באירופה, ויצרו את הקשרים האלה. אבל עם הקמת המדינות, מדינות הלאום האפריקאיות בשנות ה-60, היה שיפט במוקד הכוח. כי פתאום יש מדינה אפריקאית, גאנה הייתה הסמל המאוד גדול שהוקמה בעצמאות ב-57.
הראשונה שבעצם קיבלה עצמאות?
הייתה את ליבריה לפני שהייתה גם, אבל כן, גאנה הייתה הסמל של העצמאות האפריקאית, כי הראשונה שבאמת מהאימפריה הבריטית יצאה, והמנהיג שלה, קוואמה נקרומה, הוא הפך להיות הדמות שהכי מזוהה עם הפן אפריקניות. וצריך לחשוב על זה שברגע שיש מדינה עכשיו באפריקה, שזו מדינה עצמאית, אז ההסתכלות היא אחרת, כי זה לא כבר איזה תנועת נגד מול מדינות האירופאיות, מול הקולוניאליזם, זאת אומרת, זה עדיין קיים, אבל פתאום יש פה איזה מערך של יחסים בינלאומיים, ושל מוסדות כמו האום, שפתאום גנה יושבת שם.
כן, משתתפת.
נכון, אז הדברים האלה משתנים, ומעבר לזה, התחילה להיות גישה שאומרת, מדבר הסהרה לא מפריד אותנו. זאת אומרת, הרבה מה... גם הניסיון הקולוניאליסטי, אבל גם במחקר האקדמי, עשו איזו הפרדה מאוד ברורה בין צפון אפריקה, הערבית, המגרב, או... לבין מה שמדרום לסהרה, שזה אפריקה השחורה, סו-קולד.
כן.
ונקרומה יחד עם מנהיגים של אלג'יריה באותה תקופה, שגם אל אלג'יר נגיע למקום שלה, הם ראו בעצם את, את מדבר הסהרה לא כגורם מפריד, אלא כמשהו מאחד. ואגב, היסטורית, הוא באמת לא היה, זה לא היה שם איזה ברייק בסהרה.
של התיישבות, אתה מתכוון?
התיישבות הייתה דלילה יותר, אבל כל הזמן היו משלחות מסחר, ובעצם ככה האסלאם הגיע למערב אפריקה, דרך סוחרים שהגיעו מצפון אפריקה, וכל הזמן היו שם חילופים. אז, זאת אומרת, זה לא היה לגמרי מוטעה הטענה, הטענה שלהם, הייתה מבוססת היסטורית. אבל בעיקר פוליטית הם הבינו שיש איזשהו היגיון לייצר כוח יבשתי. ואז צריך לחשוב על זה שפתאום גזע הוא כבר לא יכול להיות הקטגוריה שמבנה את העניין, כי צפון אפריקה רובה היא לא מורכבת משחורים.
כן.
אז הפן אפריקניות עברה שיפט מהבחינה הזאת, ובנקודה מסוימת היה איזשהו ויכוח. בכל הזמן ניסו להכניס גם את השחורים בפזורה האפריקאית, והבלק פנתרס, הפנתרים השחורים האמריקאים, היה להם אפילו נוכחות באלג'יריה, כל הזמן היו קשרים בין התנועות, אבל עדיין השאלה מה הקדימות, מה הדבר יותר דחוף, ובשלב מסוים זה הפך להיות יותר מוטה לאחדות יבשתית, שמבוססת על מדינות הלאום, ובמידה מסוימת זה דחק החוצה גם את האפרו-אמריקאים. או...
שהיו צריכים להמשיך את המאבק שלהם בעצמם ביבשת שלהם.
נכון.
זאת אומרת, זה לא שהם הגיעו אל הנחלה, אלא נכון. בעצם נוצרו איזה שני ערוצים כאלה של מאבקים, שהם דומים או יש להם מקור דומה, ועכשיו צריך נכון. כל אחד לעשות לביתו.
ובאמת הנקודה החשובה היא שכל הדברים האלה קרו בו זמנית. זאת אומרת, זה לא שאיזה גישה אחת ניצחה, אבל היה איזשהו שיפט במוקד הכוח של הפן-אפריקניזם ליבשת, כן. עם ההקמה של גאנה.
כן. זה מרתק הרעיון הזה שמדינות באפריקה התחילו לקבל עצמאות, ואז באמת, כמו שאתה אומר, נשאלת השאלה מה עושים עכשיו? א', איך מנהלים מחדש בכלל את כל הסדר הקיים? הדבר השני זה איך מנהלים את המאבק הזה של הפן-אפריקניות עכשיו, כשלכאורה אנחנו עצמאים, נגמר, נכון? אפשר לנוח על זרי הדפנה, אבל זה לא בדיוק מה שקורה. וכאן אנחנו מכניסים גם את המוזיקה, שהיא תהיה סוג של פתרון או ניסיון לעזור לשיפט הזה שקרה, לנהל אותו מחדש או לצק את תוכן מחדש אחרי הטלטלה הנוספת שמדינות אפריקה חוות.
נכון, ופה כדאי רק לציין שאם הרעיון הפן אפריקאי לפני העצמאות, הוא היה באמת מודל פוליטי שהרבה מהמנהיגים שאפו אליו, שאפו לפדרציות, הם לא רצו מה שקראו לו בזה באותה תקופה מדינות גמדיות. מדינות קטנות כאלה שאין להם כוח באמת, אז הייתה שאיפה לאחדות, אבל באמת התמונה הפוליטית אחרי שנות ה-60, ואז בשנות ה-70 עם ההקמה של עם השחרור של מדינות אפריקה מהקולוניאליזם הפורטוגלי, הביא מצב שיש הרבה מאוד מדינות, ובאיזושהי מידה החזון הפן אפריקאי כאחדות כזאת, כגוף אחד, United States of Africa, הלך לאיבוד, הוא קצת, הוא עם וקשל. כן. ובאמת כאן אנחנו מזהים איזושהי עלייה של תרבות ומוזיקה כמנגנון שממשיך את, את הרעיונות האלה, אבל בצורות אחרות.
מעניין אותי לשאול אותך אם גם במוזיקה, כשמסתכלים רק על המוזיקה, נגיד משנות ה-50 המאוחרות של המאה ה-20, האם גם במוזיקה אפשר לראות את הפיצול הזה לשני ערוצים שקרה באופן די טבעי? אפשר לראות מה קורה, נגיד, לאפרו-אמריקנים, למוזיקה האפרו-אמריקנית, לעומת איזה מוזיקה שמתפתחת ומייצגת יותר את יבשת אפריקה ואת העמים שנשארו שם?
אז אנחנו רואים במוזיקה זה הרבה יותר מסי ומבולגן.
קשה לבודד משתנים.
כן, כן, אנחנו רואים באמת הרבה מאוד שיחות מוזיקליות בצירים שונים.
כן.
כמובן שזה שיש עכשיו מדינות עצמאיות, אז גם אנחנו נחשב נגיע לזה לפסטיבלים הפן-אפריקאים שהתקיימו על אדמת אפריקה, בניגוד לקונגרסים שהיו במרכזים באירופה, אז התחילו את פסטיבלים פן-אפריקאים על אדמת אפריקה, והם גם התניעו שיתופי פעולה, והמוזיקה בהם קיבלה תפקיד מיוחד. אז יש כל מיני דברים שקורים, וגם ג'אזיסטים אמריקאים שהשפעו ממוזיקה אפריקאית, ולהפך, זאת אומרת...
גם ג'אז שהשפיע על מוזיקה אפריקאית?
בדיוק. השיחה הזאת, זה הדבר המעניין, שזה פידבק רב-כיווני. כל הזמן יש תנועה של השפעות ורעיונות מוזיקליים מצד אחד, חוצה את האטלנטי לצד שני ובחזרה.
כן.
עד היום, זאת אומרת, אפשר ממש להתחקות אחרי הדברים האלה.
אף שהיה מי שלא אהב את ההדדיות הזאת ואת יחסי הגומלין, וניסו לייצר מחסומי השפעה.
נכון.
כדי למנוע את ההשפעה במרכאות מהמערב, על אף שאני לא יודעת כמה אפשר להגיד שזה... מערבי, אם זה אדם שחור נכון. שיוצר מוזיקה. זאת אומרת, זה גישה מעניינת.
נכון.
ממש דקויות כאלה שהתחילו להיכנס אליהן.
נכון, זה באמת כל מיני דינמיקות מאוד סבוכות, שאם באמת, אני יכול לתת דוגמה למשל,
נעולה.
שהמוזיקה, כמו שאת הזכרת, המוזיקה נגיד סול ו-R&B, סגנונות שאנחנו יודעים, שמזוהים עם אפרו-אמריקאים.
כן.
אבל במדינה כמו גינאה, למשל, היא הייתה נתפסת כמוזיקה אמריקאית. זאת אומרת, בגלל שהעניין הגזעי היה קצת פחות חשוב...
בסדר העדיפויות.
בסדר העדיפויות, הם הרבה יותר ראו את זה במערך של מלחמה קרה.
כן.
גוש המזרחי, גוש המערבי. טוב, אנחנו יודעים שגם בארצנו הקטנה, הביטלס...
הוחרמו, כדי שלא ישחיתו את הנוער.
אז לגמרי סנטימנט דומה אנחנו מזהים בגינאה. אז יש כל מיני סתירות כאלה מעניינות, אז אסור היה, זאת אומרת, זה היה פחות מקובל לנגן עכשיו פאנק ודיסקו ו-R&B והסגנונות האלה, אבל עדיין בגלל שמוזיקה היא פחות מתעמתת מול השלטון בהשוואה למילים, אז בסוף אנחנו רואים את הדברים האלה, הזרמים התת-קרקעיים.
בכל זאת צפים.
בדיוק. אז קשה מאוד לצנזר, הצנזורה על מוזיקה, לא על תכנים, אבל על הסגנונות, היא קצת יותר רכה, ושם נפתחות הרבה מאוד אופציות של מוזיקאים וקהלים להביע את עצמם.
כן, דרכי ביטוי.
כן.
אז כבר הזכרת את גינאה, והיא באמת תהיה המוקד שלנו גם בפרק הזה, גם בפרק הבא. אנחנו נלמד קצת על ההיסטוריה שלה, כדי שנוכל להבין את היחסים המרתקים האלה, ואת הדוגמה שעכשיו נתת, רק לפרטי פרטים, שזה בא כאמור גם לביטוי במוזיקה. אז בוא נלמד על גינאה. אז מי שלטה בה? מתי היא קיבלה עצמאות?
גינאה הייתה חלק מהמרחב הטריטוריאלי הצרפתי, אזור שנקרא, פדרציה שנקראת מערב אפריקה הצרפתית. היא בעצם נשלטה, זאת אומרת, הייתה מפלגה אזורית, שהיה לה סניפים בכל אחת מהטריטוריות, שהיום זה המדינות שאנחנו מכירים, סנגל, מלי, גינאה ועוד. ו... המפלגה הזאת נקראה ארדאה, זה האיחוד של המפלגות הדמוקרטיות האפריקאיות.
כן.
ובגינאה המנהיג דומיננטי היה איש בשם אחמד סקו טורה, שהוא היה יושב ראש, הוא בא מוועדי עובדים, היה יושב ראש ועד עובדי הדואר של גינאה.
נשמע לי ששאב ערכים מהקומוניזם?
כן, כן, זה לגמרי היה שם במרחב הרעיוני. למרות שהוא לא היה קומוניסט עכשיו הדוק, אבל כן, לגמרי זה היה שם. והוא הפך להיות ראש התאחדות העובדים, הסתדרות העובדים בעצם, של כל מרחבי האימפריה הצרפתית באפריקה. והדמות שלו היא מאוד מעניינת, כי בניגוד לסנגור שהזכרנו, המשורר שהקים את הנגריטוד והיה באמת בעולם הפואטי והתרבותי, אז, ומשם הוא בנה את הרעיונות הפן-אפריקאים, אז סקו טורה היה מאוד מתוך העולם הזה, הפרקטי של ועדי עובדים, ומתוך האחדות הזאת
בין... פוליטיקה, מסעים ומתנים.
בדיוק, בדיוק. ומשם הוא בנה את המהלך הפוליטי, ומה שמייחד את גינאה, קודם כל, תרבותית, גינאה הייתה המרכז של אימפריה, אימפריית מאלי, שקראו לה מימי הביניים, החל מהמאה ה-13, עם מנהיג בשם סונג'אטה קייטה, ואני זולג הצידה, אבל זה חשוב, כי אנחנו רואים היום, כמובן, תיאורים מאוד של אפריקה כנחשלת, זה הדברים שרגילים לראות, אבל בעצם באותה תקופה, האימפריה הזאת, השליט של מנסה מוסה, הוא היה נחשב האיש הכי עשיר בעולם. אפילו באחת המפות המפורסמות.
בימי הביניים?
באחת המפות המפורסמות ביותר האירופאיות של קרטוגרף פורטוגלי, רואים אותו במרכז העולם. כי היה לו תחי הרבה זהב באותה תקופה. אז אני אומר את זה כי היה איזשהו אתוס פרה-קולוניאלי של אימפריה מאוד חזקה. ששלטה שם, ולאנשים עדיין הדבר הזה עד היום משחק תפקיד, חלק מהזהות שלהם. זה צבר עוד יותר כוח ב-1958, שגינאה קיבלה עצמאות, והייתה מדינה הראשונה באפריקה הצרפתית שקיבלה עצמאות.
כן.
בניגוד לכל המדינות אחרות שהיה משאל עם שהצרפתים העבירו, וגינאה היחידה שרצה להתנתק באופן מיידי מהאימפריה, וכל השאר נשארו לעוד שנתיים.
מפתיע.
אז זה גם כמה דינמיקות יותר מורכבות, כי אנחנו רגילים לחשוב על איזשהו מאבק שחרור, מאוד ברור, רצון להתנתקות, לעצמאות, אבל מסתבר שזה לא היה הדבר, ורוב המנהיגים, אפילו סקו טורה הזה, שהוא היה נתפס כרדיקלי מאוד, הם דגלו באיזשהו המשך מערך יחסים עם צרפת, אולי יותר שוויון, שינוי קצת של היחסים ביניהם, אבל המשך לא ניתוק מוחלט.
מעניין.
ומהבחינה הזאת גינאה הייתה סמל של האבנגרד האפריקאי, כי היא התנתקה. וגם שילמה על זה, הצרפתים, דה גול היה נשיא צרפת, מאוד לא אהב את זה, ובין לילה הם הוציאו פחות או יותר את כל האנשים הצרפתים, והם לא השאירו שם מורים, ופגעו להם בתשתיות, ושרפו את הארכיונים.
לא עשו את זה הדרגתי בכלל.
לא, לא, זה היה ממש נקמה.
איזה פסיב אגרסיב זה לעשות משאל עם, ואז לנקום בך שבחרת בתשובה לא נכונה?
כן, לגמרי.
וואו.
אז זה ככה התנהל, וגינאה מתחילה ממקום מצד אחד מאוד נמוך, בגלל הרס התשתיות שלה, התחילה די עם כלום.
כן.
אגב, ישראל הייתה אחת מהמדינות הראשונות שהכירו בגינאה, ושלחה לשם שגריר, וזה עוד פרק אחר בהיסטוריה הדיפלומטית הישראלית.
יש לך כל הזמן איזה אנקדוטות ציוניות כאלה.
כן, זה אינסופי הדבר הזה. והביא המורים שיחליפו את המורים שעזבו, אז
וואו,
דברים כאלה.
יפה.
אבל חוץ מנגד, בניגוד למקום הכלכלי המאוד נמוך שהייתה בו, היא באמת הפכה להיות איזשהו סמל. לאפריקה עצמאית, לאפריקה שמפנה את הגב לאירופה, ובעצם יוצאת לעצמאות.
והעצמאות הזאת באה לביטוי גם בכך שהיא מציבה לעצמה איזשהו יעד בפיתוח תרבות. תרבות נכון. לאומית, גינאית, בוא נגיד, באמצעות איזו דוקטרינה, נכון? שהיא ממש מייחדת לכך, היא כותבת את
נכון.
זה במיוחד.
אז דוקטרינה נקראת אותנטיסיטה.
אותנטיות.
אותנטיות, כן, מצרפתית. והרעיון היה באמת לעשות איזשהו ניתוק, לפחות בהתחלה, אחרי זה קצת הוקל, אבל בשלב של ההתנתקות, העצמאות לניתוק די חד מהתרבות הקולוניאלית, ומתוך מטרה באמת להקים לאום, כי אנחנו הרבה פעמים רגילים לחשוב על הקמה של מדינות כמשהו שיש לאום מסוים, mm-hmm. שהוא מוצא את הגילום שלו בתוך מדינת לאום. אבל באפריקה המצב הוא ברוב המקרים הוא אחר, בגלל שהכוחות האירופאים סרטטו את הגבולות ויצרו מין ישויות טריטוריאליות שלא מתחשבות בחלוקות אתניות וחברתיות אחרות.
כן.
היה צורך מאוד גדול להרכיב את לבנות את הלאום הזה לאחר מעשה. זאת אומרת, לאחר שיש עצמאות, צריך פתאום לבנות תודעה לאומית.
כן, בקבוצה שלא בהכרח הייתה מעורבת קודם.
נכון. עכשיו, בגלל זה כאן אנחנו נכנסים למדיום המוזיקלי, בגלל שמוזיקה היא מדיום שלא מחייב כרוך טוב, זה משהו שהוא נמצא גם ככה בתרבות שנמצאת בסביבה ביום-יום של רוב האוכלוסייה, היא הפכה להיות האתר המרכזי, דרכו התבצע תהליך בניית הלאום הגיני. ולמשל, ניתן דוגמה, אחת ההחלטות הראשונות שסקו טורה קיבל לאחר הקמת גינאה העצמאית, היה לבטל, לפרק את כל הלהקות שניגנו באותה עת בגינאה, בעיקר בעיר הבירה קונקרי, כי הלהקות האלה היו מנגנות מה שכונה מוזיקה זרה, בין אם זה ולסים או טנגויים או דברים כאלה.
אז את כל זה היה אסור.
אז בהתחלה הוא פירק את זה ואסר על זה, אבל גם סגנונות אחרים שהם אולי מזוהים יותר עם דווקא עם אפריקה, כמו מוזיקה קובנית וג'אז, אבל הכל נאסר, כל הדברים האלה.
למה? אבל אם יש קשרים, גם אם הם נגיד לא ישירים לתרבות אפריקנית, אז למה למחוק את זה בעצם?
אז איזשהו תהליך, קודם כל קשה לשאר בדיוק מה
הייתה הכוונה שלו. אין לך פרוטוקול של מי שחוקק את החוק הזה?
לא, הוא חוקק. הוא היה שליט כל יכול.
מלכן לא דיבר עם אף אחד, פשוט חשב וקבע.
לגמרי, אבל זה דבר זמני. זאת אומרת, הרעיון הראשוני היה לתת איזשהו תמיכה, זאת אומרת, זה הצד אחד של ההחלטה הזאת, והצד השני היה באמת לבנות מערך תרבותי, סוציאליסטי, שכולו מאומן על ידי המדינה. אין כמעט שום פעילות תרבותית, חוץ ממוזיקה אולי מאוד מסורתית, שהיא מחוץ לתוך המערך הממשלתי, והממשלה החליטה להקים להקות, ובגינה היה מערך תרבותי מאוד מאוד מסועף, החל מלהקות לאומיות ועד בכפרים, הכל בפיקוח הממשלה, מפלגת השלטון, הפדג'ה, וההנחיה הייתה ממש למוזיקאים, לקחו מוזיקאים שהיו בלהקות שנגנו את המוזיקת הטנגויים, וגם מוזיקאים מסורתיים, לצאת לכפרים, ללמוד את המוזיקה המסורתית של הקבוצות האתניות, וגם בעיקר של אימפריית מאלי שהזכרנו קודם, מימי הביניים, ולבנות על בסיס זה איזושהי תרבות מודרנית לאומית.
לא מספיק רק לאסוף, ללקט את מה בדיוק. שקיים וללמוד את מה שקיים, אלא ממנו גם לפתח משהו חדש שיכול לאחד כדי ליצור את האומנות הגינאית.
בדיוק, כי הרעיון, אם זה היה רק ללמוד עכשיו את הקבוצות האתניות השונות ולעשות איזשהו מחקר, או לא יודע, אפילו רק לבצע את זה בצורה המסורתית, זה לא היה משרת את הרעיון של איחוד. צריך ליצור פה בעצם לאום חדש שעושה אחדה בין הקבוצות כן. האלה. אז זה פעל בהרבה מאוד מישורים. אחד המישורים הוא באמת להקות שמשתמשות בכלים מערביים, גיטרה, בס, טופים, כלי הקשה למיניהם, ומבצעות שירים מסורתיים, אבל במצלול מערבי או מודרני או עכשווי, מושפע מאוד מוזיקה קובנית, וזה אחד העניינים. למרות שהוא אסר על כביכול נגינה ועל הקוטל האלה של מוזיקה זרה,
כן.
עדיין זה מה שאנשים אהבו וניגנו. ואולי נדבר בהמשך על למה דווקא מוזיקה קובנית, איך זה קרה, סיפור מעניין בפני עצמו. זה היה מה שהם שמעו, וכששומעים את המוזיקה הגינאית הלאומית מאותה תקופה, היא מאוד מאוד מזכירה את המוזיקה הקובנית, ולא סתם, באמת היא הושפעה, וחלק מהלהקות יש להם קאברים בשפות מקומיות, לעתים קובנים, כמו גואנטנמרה וכל מיני אחרים.
כלים הוא לא אסר על שימוש?
לא.
בכלים שלא יודעת, היו מערביים?
לא, כי הייתה שם הבנה שאם אתה רוצה לייצר משהו מודרני, והנושא של מודרניות היה מאוד בולט, אתה לא רוצה לייצר מוזיקה מסורתית, אז צריך כלים, והמדינה ממש נסעה לשכן נציג לאיטליה, וקנה כלים לכל התזמורות המרכזיות במדינה, והשקיעו בזה הרבה מאוד כסף.
קרה שם משהו דומה למה שכולנו למדנו עליו בתיכון, עם שוק האלכוהול בשנות ה-30 בארצות הברית, שכולם כמובן הכביעו ועשו שוק שחור של אלכוהול. קרה שהיה שם שוק שחור של מוזיקה. מוזיקה שמושפעת מהמערב.
אז מה שבעיקר, שאני דיברתי עם אנשים מאותה תקופה שחיו, אז הם סיפרו שיש משהו מעניין, שאני לא מסתכל על ההקלטות, על האלבומים, אז באמת רוב המוזיקה היא כן גינאית, לא רואים הרבה מוזיקה קובנית, למרות שבסאונד זה כן נשמע, זאת אומרת, הסגנון כן. כן, אבל לא ממש שירים, לא קאברים. אבל איפה שזה קרה, זה במועדוני לילה. זאת אומרת, איפה שזה לא מתועד, איפה שזה קורה באיזה לילה אחד, להקה עולה, גם פקידי שלטון הגיעו לשם, אבל זה פשוט לא חלק מהתוצר התרבותי שיזכר להיסטוריה, שישמר בארכיונים. אז היה פער מאוד מעניין בין מה שנוגן במועדונים, לבין מה שהוקלט. עכשיו, גם במה שהוקלט היה לייבל חברת הקלטות גינאית לאומית, סיליפון, שהיא הוציאה את כל האלבומים ובאמת עשתה פעילות מטורפת של השקעה בתרבות.
כן, לבנות את הבנק של הידע המוזיקלי.
כן,
בעצם.
כן, והצד השני זה כמובן כפייה. כאילו, אי אפשרה לשיר נגד השלטון, אי אפשרה לייצר, להקליט מחוץ ללייבל הלאומי. זאת אומרת, זאת הייתה מוזיקה מגויסת, אבל לא באופן שנגיד אנחנו חושבים על מוזיקה אולי בברית המועצות או במקומות כאלה, היה עדיין גמישות מסוימת. לא הכל היה חייב להלל את השלטון.
כן, כן. כן, המטרה לפי מה שהבנתי ממך היא לא בהכרח להלל את השלטון, אלא לייצר משהו אותנטי מקומי, והייתה אמונה שכדי לייצר משהו אותנטי צריך ממש לדחוק את צידה את ההשפעות החיצוניות.
לגמרי. אז באמת, המחשבה הייתה לייצר דחייה תרבותית, אחרי מה שנתפס כדיכוי תרבותי תחת הקולוניאליזם. אז זה היה ביטוי אחד בלהקות המודרניות יותר, עם סאונד מערבי וכלים מערביים.
כן.
ומצד שני, היה תהליך של לקחת דווקא את המוזיקה המסורתית, מוזיקאים מסורתיים, מקבוצות אתניות שלא ניגנו ביחד. כל אחד בקבוצה שלו, באזורי מחיה אחרים, ולבנות אנסמבל לאומי, אינסטרומנטלי בעיקרו, שבנוי מהכלים המסורתיים, אבל זה, עכשיו אם אני ואת, או בן אדם רגיל, ישמע את זה, זה ישמע מוזיקה מסורתית אפריקאית.
כן.
אי אפשר לזהות שקורה שם משהו יותר מתוחכם. אבל בעצם למאזין שמכיר יותר, הגיני, פתאום הוא שומע נגן של קורה, שזה כלי, נגן קורה שזה כלי של המנינקה, זה קבוצה אחת.
שזה כלי מה?
כלי של קבוצה בשם מנינקה.
אה, מנינקה.
ומנגן עם נגן חליל מקבוצת פולה, עוד קבוצה אתנית. והדבר הזה הוא לא היה, לא היה לו תקדים. אז בעצם זה יצירת, זה גם מודרני, גם שזה נשמע מאוד מסורתי, זה מודרניות שמתבססת על המסורות האתניות, ויוצרת
ועל
ביניהם,
החיבור.
בדיוק.
על החיבוריות שבין המסורות האתניות.
אז זה דבר אחד, והדבר השלישי, שמאוד מעניין, זה שגינאה נודעה בכל העולם בלהקת הבלט האפריקאי שלה. עכשיו זה קוראים לזה בלט, אבל בעצם זה ריקודים אפריקאים.
כן.
על במה. אני משתמשו במונח בלט. שזה בעצם להקה שהוקמה כבר בפריז לפני העצמאות הגינאית, על ידי מישהו גינאי, פודה בקייטה. והרעיון היה להעביר את הריקודים האפריקאים, שבדרך התנהלו בתוך מסגרות קהילתיות, טקסיות מסוימות, לתוך הבמה. זאת אומרת, להעביר את זה למסגרת שיכולה להיות, להופיע באולמות, וזה התחיל בפריז, הוא גייס אז את האפריקאים, הסטודנטים הרבים שהיו שם, והקימו את הבלט האפריקאי.
וואו.
וכשגינאה קמה, אז הם עברו על אמה, והפכו להיות הלהקה הלאומית של גינאה. עכשיו,
אסורה עליהם להופיע בחול?
לא, הם הופיעו, אבל הם היו, אם לפני זה הם ביטאו את המסורות של מדינות אחרות, של קבוצות אחרות מחוץ לגינאה, אז אחרי העצמאות זה ממש היה לתפקיד של
רק גינאה, שגרירים.
בדיוק, לגמרי. והם הופיעו בכל העולם, בארצות הברית, על במות מאוד נחשבות. אפילו הם היו אמורים להגיע לארץ, אבל הייתה התנגדות כי הם הופיעו בחזה חשוף, אז החרדים התנגדו, וגולדה מאיר הייתה צריכה לנסות לפצוע פתרון דיפלומטי, הייתה אז שרת החוץ. קיצור, מאוד מעניין.
כמה תרבות הפסדנו? דיברנו על הביטלס, דיברנו על עכשיו את הדוגמה שאתה נותן.
נכון. והדבר, הנקודה החשובה איתם, זה שבעצם הם הציגו ריקודים ומסכות. למסכות יש כוח מאוד חשוב, כוח מגי, בהרבה מהחברות האפריקאיות, ופתאום מציגים את זה על במה מחוץ להקשר הדתי, מחוץ להקשר שמותר. חלק מהמסכות, רק אנשים מסוימים יכולים לראות אותם מתוך אותה קבוצה, ורק בזמנים מסוימים, ופתאום מבטלים את הדברים האלה, בתהליך שקראו לו אז בגיני הדפטישיזציה, זאת אומרת, לבטל את הפטישיזם, מה שנקרא, ולחלן באיזשהו אופן, את המסורות האלה כדי שהם יוכלו להיות חלק מתרבות לאומית שהיא לא קשורה בקבוצה כזו או אחרת.
מעניין, הייתי בטוחה שדווקא ביטול הפטישיזם, או לא חשוב, כל מאפיין אחר שאפשר למצוא, דווקא הוא מייצר איזושהי מחיקה של קבוצות אתניות שאולי היינו רוצים שישמר. אז במובן הזה צריך להבין שכשאנחנו אומרים אותנטיות, זה לא בהכרח לחזור אל המקורות.
נכון, זה לא.
זה לא שורשי.
נכון.
אלא זה ייצור של משהו חדש.
נכון.
שיש לו גם התבססות מסוימת על הקבוצות האתניות ש...
לגמרי. אז באמת, הם לא קראו לזה חזרה לשורשים. באמת, זה היה הישענות על השורשים כדי לייצר משהו חדש, משהו לאומי גינאי, וכמובן שזה הוביל למחיקה מסוימת של, של תרבויות וניפוץ, עוד דבר שנעשה זה ניפוץ של פסלים, כי רצו בעצם שהמדינה היא תהיה גורם הסמכות ולא מנהיגים מקומיים בכפרים, אז היו כל מיני מעשים, גם אלימים מאוד מצד המדינה, גם אבל כן. פרודוקטיביים תרבותית, כדי לבנות את הלאום הזה וכדי לייצר איזשהו מוסד לאומי שיתנו לו כבוד ושיהיה מוכר.
עד מתי זה נמשך, הדוקטרינה הזאת, האיסור לעסוק במוזיקה שאיננה מקומית וכולי?
אז קשה להגיד בדיוק, כי הדברים האלה עם הזמן הם קצת התמסמסו, וגם נכנסה המוזיקה האמריקאית בשנות ה-70, זאת אומרת, זה לא היה כל כך הדוק, אז זה בעיקר בשנים הראשונות, אבל מבחינת השליטה של המדינה בכמעט הכל, זאת המדינה הדיקטטורית, זה עד מותו של סקו טור ב-84. זאת אומרת, מ-58.
אז מ-58 עד 84?
כן.
וואו, זה הרבה זמן. זמן.
כן.
בהסתכלות שבדיעבד, אפשר להגיד שזה היה יעיל הניסיון הזה? זאת אומרת, באמת נוצרה תרבות, בהקשר שלנו אנחנו נסתכל על המוזיקה, שהיא גינאית, והיום אתה תשמע ותגיד לי, זה שונה לגמרי ממה שעושים במדינה אחרת באפריקה.
אז כן ולא. כמו כל תשובה.
כמו כל חוקר טוב.
במידה מסוימת, באופן כללי, גינאה נחשבת אחת המדינות שקודם כל לא היה במלחמת אזרחים, כמו בהרבה מדינות אחרות. זאת אומרת, עם כל האלימות, והופעלה שם הרבה מאוד אלימות, וקבוצות שלמות הוצאו להורג, והיה שם דיכוי קשה ואכזר, באופן כללי גינאה יציבה פוליטית, מהבחינה של אין קונפליקטים אתניים כל כך חזקים כמו במקומות כן. אחרים, אבל מהבחינה הזאת נוצר משהו, זה הפוליטי. מבחינה מוזיקלית, הדברים קרו במקביל, זאת אומרת, כן יש איזשהו צליל שאפשר לזהות אותו כגיני, אבל בעצם הצליל הזה, בגלל שסקו טורי בא מהקבוצה השלטת, ההגמונית, המנינקה, אז הם שולטים גם בתרבות, שרואים באמת את נפח ההקלטות, מי מקליט, איזה אומנים מקליטים, הרוב המכריע באים מקבוצה אחת, שקבוצה, קבוצת הרוב אמנם, אבל לא רוב מכריע, הם נגיד 40% מגיניה, והם קבוצה הכי גדולה, אבל הם שולטים, הנפח שלהם בתרבות הוא יותר גדול.
וואו.
אז הדבר הזה, זאת אומרת, הוא טעה קצת אתנית, מצד שני, התפתחו גם מסורות, המסורות המשיכו להתפתח גם של הקבוצות האחרות, וכמובן יש כל הזמן קשרים בין גינאה למדינות שכנות, למאלי, לאחרות, אז הדברים האלה כל הזמן באיזשהו תמהיל. אבל כן יש איזשהו סאונד, לפחות בתקופה הראשונית, שאפשר לזהות אותו כיותר גינאי.
כן. 11 שנים אחרי שגינאה מקבלת עצמאות, אז יש איזה פסטיבל שאנחנו צריכים לדבר עליו שהוא קורה. נכון, הוא קורה ב-69, וזה פסטיבל הפן אפריקניות הראשון, או לא?
יש ויכוח על זה.
אהה.
כמו כל דבר.
אני נכנסת למקום בעייתי.
כן. נגיד שהקונגרסים הפן אפריקאים היו מאוד פוליטיים, וזו הייתה האוריינטציה שלהם. ב-66, אני מקדים 3 שנים לפני, היה את הפסטיבל בדקר, פסטיבל מונדיאל דה זאר נגר, שזה הפסטיבל העולמי לאומנויות שחורות, שהתקיים בסנגל, שלאופולד סנגור, שאמרנו היה משורר, אבי תנועת הנגריטוד, הוא הקים את זה ובעצם ברת הפסטיבל הזה ברוח תנועת הנגריטוד. שזה אומר שיש שם עדפה לתרבות שחורה, יש משמעות לעניין הגזעי, הנחה שיש שם איזושהי מהות משותפת, ואז הנוכחות למשל של תרבויות צפון אפריקאיות פחות קיבלה ביטוי בפסטיבל, ובניגוד לכך לפסטיבל הגיעו הרבה מאוד משלחות מארצות הברית, של תרבות אפרו-אמריקאית וגם מדרום אמריקה במידה מסוימת.
כן.
אז היה ביטה את הסוג הזה. עכשיו, הפסטיבל הזה נתפס מאוד כאליטיסטי. רואים אפילו את הווידאוים, יש איזה וידאו מהפסטיבל, אז רואים שהקהל ברובו הוא קהל לבן שמבקרים, ועשו הפרדה אפילו מסוימת בין האוכלוסייה המקומית לפסטיבל.
לא נכון.
כן, וגם המדיום האומנותי שם, אז בעיקר שם דגש על פיסול, על אומנות שמזוהה כאומנות היפה האירופאית, שירה. היה גם מוזיקה, אבל המוזיקה שהושמעה שם היא לא הייתה ממש מוזיקה פוליטית, רדיקלית פוליטית. גם ה-CIA היה מעורב שם, ובקביעת האומנים האמריקאים שיגיעו, זאת אומרת, נטרלו במשלחת האמריקאית לפחות את הגורמים היותר רדיקליים שהתעוררו אז באותה תקופה עם תנועת זכויות האזרח.
מה אם אני הייתי זאת אומרת, דוגלת או שותפה על הפן אפריקניות, לגמרי הייתי מתנגלת לזה.
נכון.
שמע לי לגמרי ממושתל.
אז באמת היו הרבה מאוד מבקרים אמריקאים, אפרו-אמריקאים שהגיעו, ואחרי זה הם כתבו את רשמיהם ואת האכזבה המאוד גדולה.
כן.
מהאופק התרבותי שהפסטיבל הזה הציע.
זה בהצטלה של שוויון וניסיון לגבש נכון. תרבות חדשה.
נכון, אז היה שם באמת, זה היה הקול המרכזי של הפסטיבל הזה.
כן.
כמובן שבשוליים, כמו שכבר רמזתי, קוראים עוד דברים. זאת אומרת, אז היו מפגשים דווקא הפסטיבל הזה שהוא קרה באפריקה, אפשר שוב לייצר חיבורים, נגיד, בין האפריקן אמריקנס, האפרו-אמריקאים, לאומנים מברית המועצות שהגיעו כמבקרים. אבל זה היה בשולי הפסטיבל.
זה אפשר טרנס-לאומיות על אף שבאותו עידן היו מדינות שהעדיפו שהאזרחים שלהם לא ייפגשו.
נכון. כן. זה הרחיב את גבולות הטרנס-לאומיות. אז זה הפסטיבל ב-66. עכשיו, למה הוויכוח אם זה הפסטיבל ראשון או השני? כי ב-69, ארגון המדינות האפריקאיות, שהוקם ב-63, שזה בעצם האיחוד האפריקאי, אבל שהוא חסר באמת כוח משמעותי, זאת אומרת, זה לא United States of America, אבל יש להם שיתופי פעולה מסוימים והשפעה, אז הם יזמו את הפסטיבל הפן-אפריקאי באלג'יר. עכשיו, גם המיקום שלו בצפון אפריקה, וגם אלג'יר הייתה באותה תקופה סמל מאוד משמעותי למאבק בקולוניאליזם, הם השתחררו במאבק אלים מצרפת ב-62, בשונה ממדינות אפריקה אחרות שהמאבק היה קצת פחות אלים, אז אלג'יר הייתה, וקוראים לה הרבה פעמים, המקה של המהפכנים. הייתה באמת הבירה של כל מיני תנועות מהפכניות, גם אשף באותה תקופה ישב שם, זאת אומרת, הרבה מאוד פעילות, והרצון והכוחות שקרו לי לעשות הפסטיבל שם, הם רצו לסטות ממה שקרה בדקר. ולא רק זה, גם גינאה הייתה חוד החנית בארגון של הפסטיבל, והיא החרימה למשל את הפסטיבל בדקר, מראש, המדינה היחידה שהחרימה.
כי... טוב, אבל זה ברור לא מה שלמדנו על נכון, המדיניות שלה.
נכון, הם, מבחינתם ההגדרה של להגדיר את זה כתרבות שמבוססת על גזע מסוים, זה היה בזוי, זאת אומרת, זה היה, אי אפשר לסבול את זה.
כן.
אז הם הקימו, הם יזמו את הפסטיבל ב-69 באלג'יר, והפסטיבל הזה היה מאוד רדיקלי, וכלל גם מסרים פוליטיים יותר, את ה-Black Panthers, הפנתרים השחורים מארצות הברית, וגם דיונים פוליטיים הרבה יותר סוערים נגד ההמשך האחיזה הקולוניאלית באפריקה, ותנועות שחרור אפריקאיות היו שם. היה באמת מהפכה מאוד מרכזית ושונה ממה שהיה בדקר.
שבאה לביטוי גם ברמה המוזיקלית?
כן. אז אנחנו רואים שם באמת גם אומנים כבר יותר רדיקליים. למשל, נינה סימון, הזמרת האפרו-אמריקאית, שהייתה קול מאוד חשוב מאבק זכויות האזרח בארצות הברית, היא השתתפה בפסטיבל, וגם מיריה מקבה, שאנחנו עוד נדבר עליה,
נכון.
הייתה שם, וזה באמת היה אירוע שהיה הרבה יותר קשר בין המעשה המוזיקלי לפוליטיקה של התנגדות בצורה הרבה יותר עדוקה.
אז לזה גינאה לא התנגדה.
לא, גינאה לא רק שלא התנגדה, היא זכתה בפרס הראשון בפסטיבל על הישגיה וכל הקטגוריות. הייתה גם תחרות.
כן. נסכם?
בהחלט.
רעיון הפן-אפריקניזם מכיל מתחים רבים. אחד המתחים הבולטים הוא זה שבין הניסיון לראות באפריקה מקום מגוון, שהתפתחו בו תרבויות, שפות ומנהגים רבים במשך השנים, לבין הניסיון למצוא מכנה משותף שסביבו יוכלו הקבוצות האתניות האפריקניות להתאחד. מתח נוסף נוגע לשאלה עד כמה רעיון הפן-אפריקניות סובב סביב הנושא הגזעי, ומכאן שיש ליצור אחדות בין הפזורה האפריקנית בעולם, למשל גם זו שנמצאת בארצות הברית, ולהוציא מהמשוואה חלק מאוכלוסיות צפון אפריקה, שאינן שחורות. או שעליו להתמקד בנושא האפריקני, הגיאוגרפי, ולהביא בחשבון את יושבי ויושבות היבשת בלבד. תהליך קבלת העצמאות של מדינות אפריקה מהקולוניאליזם האירופי השפיע על רעיון הפן-אפריקניות. למדנו שגינאה הייתה המדינה הראשונה שקיבלה עצמאות מהשלטון הצרפתי במערב אפריקה. גינאה קיבלה את עצמאותה בעקבות משאל עם שהתקיים בשנת 1958, שבו האזרחים הצביעו בעד היפרדות מצרפת. צרפת, בתגובה לתוצאות המשאל, יצאה מגינאה בן לילה, ולא באופן הדרגתי שמאפשר התאקלמות. צרפת הותירה את המדינה הטריה חסרת כוח אדם, למשל במוסדות החינוך, חסרת כללים ברורים לניהול הממשל והכלכלה. סקו טורה, מנהיג גינאה, השליט בה דיקטטורה, ובהקשר התרבותי קבע בשנים הראשונות את דוקטרינת האותנטיות, שנועדה לגבש זהות מוזיקלית גינאית. כדי לעשות זאת, הוא אסר על נגינה של מוזיקה חיצונית לגינאה, בניסיון למחוק כמעט כל השפעה חיצונית. נוסף על כך, הוא הטיל על מוזיקאים משימה. היה עליהם ללמוד את המוזיקה המקומית וממנה לפתח את המוזיקה הגינאית החדשה. על אף האיסורים היה קשה למחוק, למשל, את כלי הנגינה שהובאו מהמערב, משום שאלה שימשו את הגינאים ביצירת מוזיקה חדשה, ומשום שבלאו הכי היה היעד לייצר תוכן מוזיקלי מקורי, כלי הנגינה דווקא סימלו את השילוב של השורשים עם ההשפעות שאפיינו את התקופה דאז. סיפרנו על פסטיבלי המוזיקה שהתקיימו כחלק מהרעיון הפן-אפריקני, פסטיבלים שהתרחשו באפריקה עצמה. היו פסטיבלים שטענו לפן-אפריקניות, אך בפועל התנהלו בצורה לא שוויונית בין שחורים ללבנים, וספגו על כך ביקורת קשה. והיו פסטיבלים שמימשו את הרעיון של פן-אפריקניות בצורה רדיקלית, ואפשרו יצירה של מוזיקה מחאתית מול קהל מעורב, שחורים ולבנים ללא הפרדה. בפסטיבלים האלו גם השתתפו תנועות שחרור אנטי-קולוניאליות. תודה רבה רבה על פרק נוסף בסדרה, יאירה שחר, דוקטורנט בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה. דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכן, המאזינות והמאזינים, היקרים והמתמידים של המעבדה. אנחנו נשתמע.